נפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר. ערב טוב לכל המאזינים, ערב טוב למי שאיתנו באולפן, מוישי כאן ושלמה בולק. והערב נפתח בנושא קשרים לא בריאים בין בני אדם. אנשים שנמצאים בקשרים לא בריאים הם לא פעם אנשים שהם לכאורה רגילים לגמרי, ובכל אופן ישנו קשר לא בריא שהוא, כמו היינו אומרים, סמוי מן העין. והקשר השלילי והרע הזה הוא מתעתע מאוד, קשה לזהות אותו מבחוץ, קשה לזהות אותו, לשים לב אליו. אז מתי נמצא האדם בקשר שהוא לא בריא ולא נכון לו? כשהאדם מאבד את הביטחון במי שהוא, במה שהוא מרגיש ובמה שהוא חושב. זה לא מתחיל ברגע אחד, זה לא מתחיל בבת אחת, זה בדרך כלל קשר שהוא בריא ורגיל, בכל אופן כך זה נראה בהתחלה. זה לכאורה מתחיל בקשר שהוא טוב, זה לא שחור, אולי זה לא לבן לגמרי, אבל זה יותר קרוב לצבע הלבן, מאשר הצבע השחור. ובהדרגתיות, האדם הפוגע, האדם הלא בריא בקשר, ובהדרגתיות מתחיל להשתלט על הצד השני. חודרני יותר מדי. כלומר, שואל שאלות ומתענייני פרטים שהוא לא אמור לשאול, הוא אמור לשמור מרחק ולא להיכנס אל פרטים אישיים, אבל כן הוא מרשה לעצמו לשאול כאלה שאלות. ואם האדם משתף פעולה, הוא מאפשר שיכנסו למרחבים הפרטיים שלו, הוא מאפשר לעצמו להיות באותו מקום של הקורבן. חשוב שהוא ישים את הגבול, שלא יאפשר להיות המקום המנוצל, שחודרים למרחבים האישיים שלו. הפוגע שואל כל מיני שאלות, כמה אתה מרוויח? ספר לי מה הדברים האישיים שלך. הם בקושי מכירים וכבר הוא מרשה לעצמו לשאול כאלה שאלות, והבעיה בשני הממדים, מה פתאום הוא שואל כל כך הרבה שאלות ולמה השני עונה? וככל שהוא עונה, הוא מאבד את הביטחון שלו בעצמו, במישהו, במה שהוא מרגיש. בהדרגתיות, אותו פוגע גם לא מאפשר לאדם להרגיש מה שהוא מרגיש. אותו אחד אומר שהוא עייף, הוא אומר לו, מה פתאום, אתה לא אמור להרגיש עייף עכשיו, מה פתאום אתה עייף, אתה לא אמור להרגיש עייף, אתה אמור להרגיש בסדר גמור. וכך ישנן אמירות שגורמות לאדם להטיל ספק בעצמו. הוא לא מאמין למה שהוא אומר, וכל מערכות ההגנה הטבעיות שלו משתבשות. הוא לא אמור לאפשר לאנשים אחרים להגיד מה הוא מרגיש, איך הוא מרגיש, כמה הוא מרגיש. הוא לא אמור לאפשר לאנשים אחרים להתערב בחיים שלו. בזה הוא משתבש, והוא ממשיך לסבול ולהאמין שהוא באמת בעייתי. אומרים לו, אתה לא אמור להרגיש קר עכשיו, אתה לא אמור לפחד. והוא כן מרגיש קר, הוא כן מרגיש חם, הוא כן מרגיש מפחד, הוא כן מרגיש חוסר ביטחון, הוא כן מרגיש לא נעים. אבל אדם סמכותי אומר לו, אתה לא אמור להרגיש לא נעים, אתה אמור להרגיש בסדר גמור. והאדם נשאר לסבול ולהאמין שאולי באמת הוא לא אמור להרגיש רע, אולי עד הרבה הוא מגזים בהרגשה שלו. האישה אומרת כמה קשה לה בשגרת החיים, והבעל מסביר לה, מה פתאום את לא אמורה להרגיש ככה, אין סיבה שתרגישי ככה, הכל בסדר. אז זה נורמלי שמדי פעם אדם אומר לחבר שלו, הבעל, האישה, האישה לבעלם, אתה לא אמור להרגיש ככה, את לא אמורה להרגיש ככה. זה בסדר כאשר זה נאמר מדי פעם, אבל כאשר זו הגישה ובאופן כללי כך זה נאמר, יש כאן אדם שמטיל ספק ברגשות ובצרכים של הצד השני. ואולי באמת, אם האדם הפוגע, הוא היה באותו מצב, הוא באמת לא היה נשבר ולא נעלה ולא מרגיש קר ולא מרגיש חם ולא מרגיש מפוחד ולא מרגיש מבוהל והיה מרגיש טוב והכל בסדר, ממשיכים בשגרת חיים רגילה, ובאמת אולי יש לו הרבה כוחות. אבל האדם הנפגע, הצד השני, הוא כן מרגיש חלש, הוא כן מרגיש מפוחד, הוא כן מרגיש שיש לו עומס בעבודה או בשגרת החיים. ולכן צריכים להתייחס לצרכים ולרגשות של האדם, מה שהוא אומר. אולי באמת אפשר להתגבר על הרגשות האלה, אולי באמת יכול האדם לגייס גישות חדשות איך להגיע למקום חדש בחיים. אבל זה לא הנושא בינתיים, עכשיו האדם הזה מרגיש רע. זה שהוא יכול וכדאי לשפר את החיים נהדר, אבל בינתיים זה לא הנושא. וכך, האדם שהוא מתעלל נפשית בצד האחר, הוא תדיר מרגיל את האדם להטיל ספק בצרכים, ברצונות של האדם שפוגעים בו. האדם שמתעלל באנשים אחרים, הוא מייצר אווירה של פחד. אם והיה ולא יקשיבו למה שמבקש, מרגישים מאוימים. ואז האדם הקורבן נמצא בתחושת איום תמידית. מי יודע מה תהיה הסכנה הבאה? מי יודע מה תהיה הפגיעה הבאה? מי יודע מה יהיה האיום הבא? וכך האדם הסובל שמתעללים בו לומד לחיות בדריכות, והוא מרגיש איום. הוא לא יודע מאיפה יתקיפו אותו, על מה יתקיפו אותו, ואם והיה והוא לא ירצה את האדם המתעלל, מי יודע איזה עונש הוא יקבל. פעם האישה לא שמה מספיק מלח באוכל, פעם אחרת היא אמרה משהו שלא מוצא חן בעיניו, או הפוך, היא לא עשתה כלום. ועצם זה שהיא לא עשתה כלום, זה מה שמעורר אותו לכעס. או בכלל, הוא במצב רוח של רצון להשפיל. וכך בהדרגתיות, בלי ששם לב האדם, הוא מתרגל לחיות בתוך שדה המוקשים, ולמצוא את הדרכים להתנהל ולהתהלך בזהירות, לקבל את מרחב המחיה המאוד מוגבל כמרחב מחיה נורמלי ורגיל, לא מצפים למשהו אחר, להיזהר, למזער את הנזקים, לא להעליב, לא לפגוע, לא לומר אמירה לא למקום, כן לומר מה שצריך. ובכך האדם מנסה למזער את הנזקים, ובעצם למזער את עצמו, לצמצם את הקיום של עצמו כדי לא להפריע לקיומו של האדם מתעלל. אבל כל זה לא באמת עוזר, כי האדם שמתעללים בו הוא מרגיש מתוח, הוא מרגיש לחוץ, מתי הוא אולי יעורר את חמתו של האדם הפוגע, ובתוך המעגל הזה הוא תדיר, נזהר, מרגיש מאוים, מי יודע מתי הוא יעורר את חמתו של האדם הפוגע. והוא מרגיש שאין לו ברירה, זה החיים שיש, או להרגיש רע, או להרגיש רע מאוד מאוד, ועדיף להרגיש רע וזהו. ועם הזמן האדם שמתעללים בו, הקורבן, מרוב שהוא ממזער את עצמו, הוא נזהר לא לומר אמירה לא במקום, הוא נזהר ומפחד לא לפעול בצורה הראויה, והפחד שלו כמובן מורגש, ויות והפחד מורגש, המתעלל, מתעלל יותר, הוא מגביר את השליטה שלו. וכך הוא, כמו היינו אומרים, מוחק את האדם שמתעללים בו, הוא מכחיד באדם שמתעללים בו, בקורבן הוא מכחיד את האמונה שלו בעצמו. האדם שמתעללים בו יותר ויותר מאמין שאין בו משהו טוב, משהו ראוי, משהו שראוי לתחושת ערך, לתחושת סיפוק ומשמעות. והביקורת שהוא סופג היא, כמו היינו אומרים, אינסופית, קשה, פוגעת, השפלות מלאות בארס ושנאה, שהרי כל דבר שהקורבן עושה הוא תמיד עקום ותמיד מעובד, וכל דבר שהוא אומר הוא לא חכם, וכל דבר שהוא עושה הוא לא מתאים, והחברים שלו לא טובים. ובגדול האדם הקורבן יש לו הרגשה שהוא אדם לא שווה, לא יעיל, לא ראוי, תחושת חוסר ערך באופן קיצוני, והערך היחיד שיש לו זה המזל. המזל שיש לו, שהמתעלל המוערך והנערץ מסכים בכלל להיות בקשר איתו. ומתי האדם מתעלל, הוא מקבל מכה שהיא שוברת שוויון, שהיא מנצחת אותו. מתי? כשהאדם כבר לא מאמין לעצמו. כאשר האדם כבר לא מאמין לתחושות שלו, לרצונות שלו, אם הוא מתלונן, אם והיה, ואומר שמשהו רע לו, מיד מאשימים אותו, לך, מה רע לך? הכל טוב לך, חוצפה בכלל, שאתה מרגיש רע, איך אתה מרשה לעצמך להגיד שאתה מרגיש רע? ואם האדם יש לו ביקורת כלפי האדם, מתעלל לי, הוא מאשים, מיד הוא הופך להיות השם בעצמו. ואז האדם מתעלל, יש לו גם כן אמירות בסגנון של, אם את לא היית כל כך חלשה, כבר היינו מגיעים למקום אחר בחיים. אבל שימי לב איך מכל דבר את נשברת. איך את רוצה שיהיה טוב בחיים? כל דבר מעצבן אותך, כל דבר מפריע לך. ובמקום לקחת אחריות ולראות באופן הדדי מה הוא יכול לעזור כדי שיהיה טוב יותר, אמנם נכון, יש מקרים שבאמת האדם סובל ממרירות וכל דבר רע לו, אבל אנחנו לא עוסקים כעת במקרה הזה, אלא במקרה בו האדם הוא פוגע, מעליב, משפיל, מבזה את האדם האחר, ואז לאחר מכן הוא גם כועס עליו, למה הוא מרגיש רע ולא מרגיש טוב בחיים שלו. והאדם כבר לא מאמין לעצמו, והוא רגיל לשמוע את השיחות ואת ההרצאות של האדם מתעלל. כמה האדם מתעלל הוא טוב, עוזר, נותן, מעניק, וכמה אתה האדם שמתעללים בך, לא יודע מה אתה מרגיש, לא מבין מה אתה מרגיש, לא אמור להרגיש רע, ופלא בכלל שאתה מתלונן. והאדם הקורבן בוכה, שונא את עצמו, פעם אחר פעם מקבל ביקורות, לא פעם צעקות, לפני שהוא בכלל מגיע הביתה, או מיד שהוא מגיע הביתה, ומיד שהוא יוצא. והאדם הקורבן רואה את עצמו דרך העיניים המקטינות, הארסיות, הביקורתיות, המשפילות של המתעלל. וכך האדם רואה את עצמו כחלש, כי הוא לא רואה את עצמו בראי עצמו, במשקפיים שלו עצמו, אלא במשקפיים של האדם המתעלל. והסבל הוא מעמיק, והוא פעם אחר פעם אומר לעצמו, אולי מחר יהיה יותר טוב, אולי מחר זה ישתנה, עד שהוא מתייש. והאדם הזה לפעמים מכחיש את הסבל, כי אמרו לו, אתה לא אמור להרגיש רע. או הוא מפרש באופן מעוות את הסבל, את הסיבות לקיום הסבל. הוא בעצם אחראי לכל מה שרע, ולכן, אם והיה וכל כך רע בינינו, אני האשם. אני הוא זה שלא מספיק טוב, אני הוא זה שלא מספיק יעיל. ואם אני אשתפר, ואם אני אשתנה, אז אוכל לשלוט על המצב ולשפר את האווירה. זו האשליה. זה המעגל האינסופי של הניסיון לשפר את המצב, והיא ההצלחה והכניסה לבית האסורים של החוסר אונים והמחשבות השליליות של האדם על עצמו. והאדם מתעלל, המקריב, יכול להיות שהוא סובל הרבה מאוד מבעיות, מקשיים, מהתמודדויות, ואת כל המצוקות הנפשיות הוא משליך על מישהו אחר. האדם מתעלל בהרבה מאוד מקרים, יכול להיות אדם גדול, אדם עשיר, אדם חזק, אדם עם עוצמה, אבל מרבה נכסים, מרבה דאגה, מרבה הצלחה, מרבה תרדות, מרבה הישגים, מרבה קנאים. והאדם הזה סובל מכך שהרבה אנשים מציקים לו, מפרעים לו, מטרידים אותו, מחפשים אותו, מתנקמים בו, מחפשים את רעתו. יש לו הרבה צער ויסורים, הרבה מצוקות, ולכן אחד מהדברים שהוא יעשה זה שהוא ישליך את כל הכאב והמצוקה על מישהו אחר, וכך פוגע באנשים אחרים, מנצל אנשים אחרים. כך נוכל להבין את שאומר שלמה המלך, רש ועושר אל תיתן לי, הטריפני לחם חוקיים. לא עניות שמוציאה את האדם מהעולם, ולא עשירות שגם היא מוציאה את האדם מן העולם, אלא הטריפני לחם חוקי, כי לא פעם האדם יכול להיות עני עם ריבוי צרות ואיסורים, והעניות מוציאה את האדם מהעולם, צרות ואיסורים, אבל גם העשירות, הכוח והעוצמה. ולמה? כי ככל שאדם הוא כביכול מצליח יותר, יש לו הרבה אויבים, בבחינת מרבה נכסים, הרבה דאגה, ואז יש הרבה מצוקות, הרבה כאבים, ויכול האדם מתעלל להשליך את המצוקה הנפשית שיש לו, את הכעסים, את התסכולים, את המרמורים, על האדם האחר שהוא מתעלל בו, שהוא פוגע בו. האדם שמתעללים בו, בהרבה מאוד מקרים אנחנו שואלים למה הוא נשאר שם. התשובה היא כי הוא במאסר מנטלי רגשי. הוא מתרגל למצב, המצב נראה לו הגיוני, הוא גם לא רואה את עצמו כקורבן, הוא גם לא רואה את עצמו כאדם חופשי שיכול לקום, ללכת, לבחור. עד הרבה, כל המודעות לבחירה ותחושת הערך העצמי, כל זה איננו עוד. וכאשר אנשים רומזים לאותו אדם, מתעללים בך, פוגעים בך, שים לב, הוא מתעלם. הוא שבוי בתוך עולם מעוות שהוא בכלל לא מכיר משהו אחר, או לא חושב שאפשר שיהיה משהו אחר. הוא אומר לעצמו, תקופה קשה, זה יעבור. כמה זמן תקופה קשה? 5 שנים, 20 שנה. הוא אומר לעצמו, תקופה קשה, רק התקופה לא נגמרת. הוא אומר לעצמו, כנראה באמת לא הייתי לגמרי בסדר. כנראה אני הבעייתי. והתודעה שלו, היא מסתירה את השקרים ואת הפחדים, ורק את לקיחת האחריות הלא רלוונטית והלא מועילה. הוא מטיל ספק בעצמו, ברצונות והצרכים שלו, ורק מאשים את עצמו. מהצד קשה להבין, אבל מי ששם יודע כמה מנגנון ההישרדות המעוות הזה להישאר באותו קשר לא בריא, הוא חזק. ואם מדובר על קשר בשלום בית, הבעל והאישה כאלה, הבעל יגיע לייעוץ, הוא יתחיל להסביר איך אשתו מרגישה, מה היא מרגישה, מה היא אמורה להרגיש, למה היא מרגישה באופן לא ראוי, למה היא לא אמורה להרגיש איך שהיא אמורה להרגיש. ואז כאשר יבוא היועץ ויסביר, רגע, לך מותר להרגיש וראוי שתרגיש מה שאתה מרגיש. בוא נשמע מה היא מרגישה, מה היא רוצה. הוא מיד יאמר, סליחה, אני יודע מצוין מה היא מרגישה, זה בסדר גמור, לא צריך להגיד לי מה היא מרגישה. אני יודע מה היא מרגישה ומה היא אמורה להרגיש ואיפה היא לא מרגישה כמו שצריך. תשאל אותי, תדבר איתי, הכל בסדר, אני יודע, אני מבין. ואם נשאל אותה, עזוב, זה בזבוז זמן, היא תבכה, תתלונן, היא לא מבינה, היא לא מכירה את עצמה באמת, אני מכיר אותה. ואם והיה והיועץ ירצה לשמוע אותה, הוא יתחיל להסביר, נו, היועץ הזה, הוא לא מבין. הוא לא מבין עניין, הוא לא מזהה את האמת, הוא לא מבין שהיא אדם יותר מדי מתלונן. הוא לא יודע לנתח, אין לו הבחנה נכונה, הוא לא יודע לזהות שבאמת היא קורבן של עצמה, יותר מדי מתלוננת, יותר מדי בוכה. הוא כנראה עם היועצים החדשים שיותר מדי מתייחסים לרגשות של בני האדם. וכמובן שפגישה הבאה הוא לא יסכים להגיע. ורק אשר האדם הזה שהתעללו בו יתנתק מהקשר הזה, יום אחד הוא יבין באיזה מין מערכת חיים מעוותת הוא היה. ייקח כמה חודשים עד שפתאום הוא יפקח את העיניים ויבין, לא הבנתי, לא שמתי לב, כולם ידעו, כולם ראו חוץ ממני, מה קרה לי? ומה קרה? מה פתאום יום אחד קולט האדם שכן, הוא חי במקום לא בריא, בקשר, לא נכון, מה קרה שהוא פקח את העיניים? בדרך כלל זה הוא קיבל את המכה באופן סמלי או לא באופן סמלי? החזקה, חזקה יותר מדי שפתאום הוא קולט, רגע, משהו כאן לא בריא. והוא מתחיל לפקוח את העיניים ולשחזר את כל ההיסטוריה ולהבין שזו הייתה מכה אחת יותר מדי שפקחה את העיניים. פתאום ישנו סדק בתפיסה ויש הכנה לקראת התפיסה החדשה. והאדם מתחיל לדבר על זה והחברה והחברים אומרים לו, בוודאי, טוב שאתה פוקח עיניים, כל כך הרבה זמן מנסים לרמוז לך, לומר לך. והוא מקבל את האישורים מהסביבה, הוא פוקח את העיניים, והוא מבין שהוא היה מקום לא ראוי ולא נכון. הוא קם מתרדמת החיים, ובהדרגתיות הוא משקם את עצמו, לומד לסמוך על עצמו, תהליך שלוקח זמן, לומד לסמוך על עצמו, על הרגשות שלו, על המחשבות שלו. עם הזמן הוא גם ילמד להבין מתי כן מתייחסים לרגשות, מתי לא מתייחסים לרגשות, אבל הוא נמצא בשלב מאוד התחלתי של החיים, שצריך קודם כל בכלל להתחיל להתייחס לרגשות, ולאחר מכן נתחיל להבין מתי כן ומתי לא. אבל הוא יעשה את זה מתוך בחירה, לא מתוך אילוץ של אדם מתעלל שלא מאפשר לו להרגיש ולחוות. נצא להפסקה ובעזרת השם נחזור אל שאלותיכם בנושא זה ובנושאים אחרים הקשורים לנפש האדם.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה. כבר 8 שנים ברציפות, הכי הרבה משפחות בוחרות לעבור למכבי. הצטרפו גם אתם למכבי, קבוצת הבריאות הטובה בישראל. כוכבית 4535. ההצטרפות עד י' ג' בשבט 15 בינואר.
יש קופה חולים, יש מכבי.
All Gift for You, משלוחי מתנות מעוצבות ושוקולד לכל יעד ברחבי הארץ ולמגוון יעדים בארצות הברית ובאירופה. הזמינו אונליין All Gift for You 02-997-4050 02-997-4050.
נתיב מובייל, שוברים את השוק במחירת סוף שנה. הנחה של 200 שקלים ודפדפן חינם על כל דגמי סמסונג 2021. מכשירי סמסונג מוגנים החל מ-590 שקלים. חייגו 074-700-1717. 074-700-1717.
נתיב מובייל.
נושאים נכבדים, זוהי קריאה נוספת ליוצאים לחופשת סוף שבוע במלון הפאר דן פנורמה אילת.
מרגליות תיירות וכל חי מזמינים אתכם לסוף שבוע פרשת יתרו בהשתתפות הרב אבנר קבז, הרב חיים זעיד ובעל התפילה אברי מירות, צמד המסמכים יהודה שוקרון ואלעד כהן, מופע ליל שישי עם ענק הזמר חיים ישראל, שבת מעין עולם הבא. בואו ליהנות מסוף שבוע בלתי נשכח. להזמנות תתקשרו עכשיו 02-666-5555 02-666-5555.
אז קחו את המזוודות וטוסו ליהנות.
מרגליות, תיירות בנופש בארץ ובעולם.
השמועה עשתה לה כנפיים, ועכשיו באשפר, ממלכת הבשר, כנפיים אוף קפוא בדץ נווה ציון, ב5.90 שקלים לקילוגרם בלבד. כנפיים אוף קפוא הרב לנדור, שארית והעדה החרדית, ב7.90 שקלים לקילוגרם בלבד. אשפר, הקצבייה המחודשת. שלמה המלך 17, בני ברק.
היי היי היי, הספרים כמעט נופלים, למה אתה מסדר אותם ככה למדף?
אז איפה לשים? יש לך הצעה יותר טובה?
מה אני? איקאה?
הצעה מיוחדת באיקאה, מגוון רחב של מוצרים במחירים משתלמים, מאלף ועד כפתת בשבט, 3-31 בינואר, בחנויות איקאה.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב.
כן, שלום הרב.
שלום, שלום וברכה.
רציתי לשאול, באותו עניין שהרב דיבר עליו עכשיו, יש לי קרוב משפחה ששם זה האבא הפריד את הבת שלו מבעלה, הפריד, עשה פירוד.
כן.
בין פני הזוג.
כן.
השאלה, איך אפשר לנסות לחל במצב שהם פרודים, האבא שכנה את הבת לפתוח תיק ברבנות ובאגן. בעצם השאלה היא,
יש שם ילדים בקשר הזה?
כן. השאלה היא, האם כדי לסכסך בין האבא לבת, איך מנתקים את הקשר הזה?
איך מנתקים את הקשר בין האבא לבין הבת כדי להחזיר את הבעל? זו השאלה.
כן, כן.
קודם כל, זו שאלה שצריכים לדון בה בכובד ראש. מדוע? מכיוון שהעובדות והמשמעות של העובדות יכולות להיות לכאן ולכאן. אני כמובן לא מכיר, אבל יכול להיות שהאבא הוא רגיש מדי ומזהה עובדות באופן לא נכון, מגדיר עובדות, הוא מפרש עובדות באופן לא נכון. יכול להיות שהוא רואה את הבת שלו כחלשה מדי ולכן הוא כבר מגדיר את הבעל כשתלטן. יכול להיות שהוא נשמע משונה, אבל יש דבר כזה, חרדת נטישה של ההורים מהילדים שלהם, ויכול להיות שהוא מציל את הבת שלו והוא רואה את האמת ממש כפי שהיא, ועד רבה הוא עושה איתה טובה גדולה מאוד, מכיוון שיודע שנזק גדול עתיד להיות כאן. במקרים כאלה הנכון הוא לא מה שמרגישים בכלל. כאשר רוצים לקבל החלטות נכונות בחיים, כאשר רוצים להגיע להחלטות בריאות מאוזנות שלא נתחרט עליהם עוד כמה שנים, חשוב להיות במקום שבו הרגש לא משפיע על ההחלטה. כלומר, ההחלטה לא מתעלמת מהרגש, ודאי שאנחנו צריכים גם להרגיש טוב עם ההחלטה, אבל צריכים לדעת להתנתק לפחות בשלב השיקולים מעולם הרגשות. ולכן חשוב שיגיע אדם נוסף, ולפעמים עוד אחד ועוד שניים גם כן, להתייעץ ולדבר ולבדוק, אנחנו נראים כעת על האבא. אותו דבר זה גם כן אנחנו עכשיו, אנחנו עכשיו רוצים לבוא ולעשות כאן מהלך שהוא כביכול קיצוני. האבא רוצה להושיע את הבת, ואנחנו רוצים להושיע את הבת ולהחזיר אותה לבעלה, מתוך ידיעה שהבעל לא מזיק לבת. אנחנו צריכים לעשות אותו דבר. לבחון, לבדוק, להתייעץ, לראות קודם כל שאנחנו עושים את ההחלטה הנכונה. זה עדין מאוד, כי זו שאלה. בין האם אנחנו מצילים פה את השלום בית, או מצילים את האישה, וזה שני הפכים. אז זו קודם כל התלבטות אחת שיש לבחון אותה כמו שצריך. זו נקודה אחת. אם והיה, וכבר עשינו את הדבר הזה, נגיד שכבר עשינו את זה, בדקנו, ראינו, התייעצנו עם אנשי מקצוע, הכל כפי מה שאנחנו יכולים להבין, כמובן שאנחנו לא יכולים להיות מדויקים, לא תמיד רואים את כל הדברים, אבל בכל אופן כן חשוב להתייעץ עם כמה אנשי מקצוע, כדי שלקבל כמה זוויות ראייה, ולאחר מכן החלטנו שאנחנו הולכים על המהלך, ורוצים לעזור לבת לחזור לקשר עם אותו בעל. אז אם אנחנו רוצים לחזק את המהלך הזה, אז בדרך כלל מהמערכת המורכבת שאתה מתאר, כפי השאלה שאתה מתאר, לבוא ולהגיד לבת, זהו, תעזבי את מה שאבא שלך אומר, והעיקר השלום בית והקשר וכדומה, זה יותר מתאים להצהרה שהיא תתאים למצב רוח שיחזיק מעמד 5 דקות או 10 דקות. אבל אנחנו לא יכולים להסתפק באמירות שהן מתאימות לדקות ספורות. אנחנו צריכים לתת לבני אדם מהלכים, לא לתת להם אמירות של כיוון שהוא מתאים למצב רוח נעלה שמחזיק מעמד 5 דקות או אפילו 5 ימים. אבל זה לא יתמיד, כי אם והיה והיא כבר נכנסה לקשר עם אבא שלה, וכבר אבא שלה הצליח לשכנע אותה, והצליח לנתק, והוא כבר 30%, 50% או 70% כבר עם הכיוון לקראת הגירושים, זאת אומרת שהקשר הוא באמת קשר רציני ביניהם. לכן היא לא תצליח להתנתק ברגע אחד. גם אם והיה וזה הדבר הנכון וזה מה שצריך לעשות וכדומה. זה כנראה לא יעשה. זה כנראה לא מתאים לדרגה, וכפי שאמרנו, כדי שדבר יתאים לדרגה צריכים לתת עצה שהיא מתאימה לשגרת חיים ולא עצה שמתאימה לאירוע חד פעמי, כי החיים לא נגמרים אחרי האירוע חד פעמי. לכן העצה שכאן נצטרך לתת לאישה, זה שהיא תצטרך לגלות מודעות ולדבר עם אביה. ולומר לה, נכון, בעלי היה אומר והיה עושה והיה פוגע. אבל היום אני יודעת שאני יכולה לשים גבול, ואני יודעת שאני חזקה יותר, ואני יודעת שאני יכולה להגדיר, ואני כן, אני רוצה להתנסות, ואני רוצה לבדוק ואיך אני מייצרת גבול, ולשים לב, אם ואבי מייצרים גבול, הדברים משתפרים וכדומה. זו גם גישה. ואז היא תגיד גם כן לאבא שלה, בוא נלך גם כן ליועץ, יועצת, שהם גם כן יהיו עם יד על הדופק, ויראו שאני לא נשאבת למקום שאני שוב פעם נכנסת למערכת של הקורבן הסובל שלא יכול לצאת מהמקום הזה. שיחה כזו עם האבא היא לא תעזור בפעם הראשונה. אבל אם והיה בשיחה כזו היא תאמר כמה וכמה פעמים, היא גם תבטא את הרצינות של הבת, גם תבטא את הנחישות של הבת, וגם יש סיכוי שבהדרגתיות ליבו של האבא ייפתח.
ברור מאוד. מסתדר.
כל טוב. שלום, ערב טוב. שלום וברכה.
אני ואשתי שומעים את הרב עכשיו, ואנחנו מרגישים ממש, שאר מדבר על המערכת היחסים שלנו, אנחנו ברוך השם נשואים הרבה שנים,
כן.
אבל יש משהו שהולך איתנו כבר מהחתונה, שאנחנו חיים במקום מסוים, בקהילה מסוימת, במצב מסוים, שאנחנו כבר ילדים ברוך השם, ואשתי מהחתונה, כל הזמן יש לה איזה רצון, לצאת מהמקום שאנחנו נמצאים בו וללכת למקום אחר. להיפתח לדברים מסוימים, ללכת למקומות אחרים יותר פתוחים נקרא לזה.
כן.
לעבור דירה.
כן.
ואני כל הזמן מושך בעצם להשאיר את המצב הקיים. והיא כל הזמן אומרת שזה לא טוב לבן נפש והיא צריכה התבררות. עכשיו אני באמת כל הזמן משתדל כן לעבר, זאת אומרת, לצאת לטיולים, לצאת למקומות פתוחים, כן. אבל היא כל הזמן מרגישה שהיא צריכה משהו יותר גדול מזה, אבל כשאנחנו באמת מגיעים למקום של, הנה, בואי נלך, נעבור דירה לאיזה מקום מסוים, אז היא לא רוצה, כי זה פתאום מפחיד אותה, פתאום היא לא רוצה את המקום הספציפי הזה, זאת אומרת, להצליח לרצות אותה באמת להגיע לאיזה מקום מסוים, לא הצלחתי, כי היא לא מצליחה למצוא מקומות אחרים, אבל מצד אחד, מצד שני, היא כל הזמן רוצה את ההתעברות, אז אנחנו לא יודעים באמת מה המקום שלה, אני לא מרגיש שאני מתעלל בה, אבל היא מרגישה שהיא כל הזמן רוצה לצאת, ואנחנו לא מצליחים לצאת.
כן. הבנתי, שאלה ברורה, היא גם שומעת.
כן.
כן. ובעצם אנחנו נמצאים מקום שבו אנחנו אומרים, טוב, אנחנו מרגישים שאנחנו רוצים יותר פתיחות, יותר מענה לצרכים, מרגישים שמערכת החיים היא סגורה לנו מדי, ואנחנו רוצים להיפתח, כמובן, לפי מערכת בריאה, אבל להיפתח יותר, וכאשר כאשר מתעבררים מדי פעם, ההרגשה היא בסדר, אבל לא מספיקה, וכאשר אומרים, טוב, נלך עכשיו להיפתח בצורה מוחלטת, כלומר יחסית מוחלטת, נלך, נעבור דירה וכדומה, אז נתקעים באיזשהו מחסום מסוים. ואז אתה אומר, אני מרגיש שמצד אחד אני רוצה לרצות, ומצד שני, גם כאשר אנחנו הולכים למקום שבו אני מרצה, אז זה עדיין לא בסדר. אז אני לא יודע בדיוק מה אני יכול עוד לעשות בהקשר הזה. זו השאלה?
כן. כן.
תראה, לגבי הנושא הזה של הפתיחות. הפתיחות הזו היא נושא ארוך, אבל בקצרה, צריכים לבחון בהדרגתיות את נושא הפתיחות. מכיוון שלפעמים האדם מגיע מאיזשהו מקום מסוים. שמת הרגיש סגור, סגור מדי, סגור לו לרמה שלו. יכול להיות שסגור אצל בעינם אחד זה נהדר, ואצל האחר, היות שפעם אחר פעם, כאשר הוא חווה את הסגירות, הוא לא אמר לעצמו, אני מרגיש יעלום שמור, אני מרגיש שבית האסורים. היות שפעם אחר פעם זו המחשבה שעברה לו, אז התחושה סביב הסגירות היא קשה. ומצד שני, לבוא ולהגיע למקום עכשיו קיצוני אחר בגלל הסגירות, זה גם מקום לא בריא. מדוע? כי זה לא בהכרח המקום שאותו אנחנו צריכים ורוצים, אלא זה המקום שלו אנחנו בורחים בעקבות הכאב. כלומר, אם והיה והייתי סגור, עכשיו אני רוצה להיפתח. הפתיחות היא נותנת איזשהו עברור מסוים לכמה שנים. אבל אז לאחר מכן האדם יכול להתמלא ברגשות אשמה, חרטה, פספוס ובעצם הבנה, שכשהוא היה צעיר, הוא סבל מסגירות יתר. וכשהוא התבגר, הוא סבל עם פתיחות יתר. ולא הפתיחות יתר, הייתה ריפוי לסגירות יתר. מכיוון שמה שהוא עשה, זה רק לברוח מהכאב, אבל לא לבחור את החיים. ולכן מה שאנחנו צריכים לעשות, זה משהו אחר. אנחנו יכולים לבוא ולהתנסות בפתיחות לפי עולם מושגים אפשרי, מותר וכדומה. אבל צריכים מראש לתת משמעות לתהליך אחר. לא להגדיר, אני עכשיו צריך פתיחות, וככה אני ארפא את עצמי, אלא להגיד, אני סבלתי מסגירות, ואני כעת לא יודע או לא יודעת בדיוק מה אני צריכה, מה אנחנו צריכים. בוא ננסה את זה בהדרגתיות. אנחנו עכשיו בשלבי טעימה. זו המשמעות של מה שאנחנו חווים. ולמה זה חשוב להגדיר את זה כך? כי כך אנחנו נהיה גם כן סלחנים כלפי עצמנו אם אין לנו תשובות ברורות. אנחנו לא עכשיו צריכים להגיע תשובות ברורות. אנחנו הולכים לתת לעצמנו תשובה ברורה עוד שנתיים, עוד חצי שנה, עוד שנה. אנחנו לא חייבים עכשיו להגדיר את התשובה הברורה, אנחנו כן מגדירים עכשיו תהליך. וניתן לו משמעות, תהליך של ניסוי ותהיה. נלמד להכיר את עצמנו. ניתם מהפתיחות, ניתם מהסגירות, ניתם מהאמצע, ניתם מכל הגיוונים, עד שנמצא לעצמנו את המסגרת שמתאימה לשלום בית, לילדים, למערכת שהיא מתאימה לכל המערך, לך, לך. לכן אנחנו צריכים להגדיר את זה כעת כחיפוש המערכת המתאימה. ולמה זה חשוב להגדיר את זה ככה ולא כפי שעשינו עד היום? כי עד היום אנחנו מנסים לטעום ולהגיד, או, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים מצוין. עכשיו תמתי האווירה של פתיחות, זה נדע, עכשיו עוברים לגור במקום אחר, טיפה יותר פתוח. זה לא נכון. כי הפתיחות שמתאימה לרגע היא לא בהכרח פתיחות שמתאימה ל-24 שעות כפול 7. ואולי כן. אבל אנחנו צריכים עוד להתנסות ועוד להתנסות ונסות להגדיר ולא למהר, כפי שאתם עושים עכשיו, לא בהכרח למהר לעבור דירה. וזה שלא עוברים דירה, הייאוש הוא בגלל הוא לא מוגדר כמו שצריך. הייאוש הוא לא בגלל שאנחנו לא יודעים מה לעשות. הייאוש הוא כי אנחנו עדיין לא יודעים מה לעשות, אבל אנחנו בהחלט בכיוון. הרי הפיקחות שיש לנו היום היא לא דומה לפיקחות שלפני 3 חודשים, והפיקחות שיש לנו היום היא לא דומה לפיקחות שיש לפני 6 חודשים. אנחנו פיקחים יותר ביחס לעצמנו, לא בהכרח ביחס לחיים, להשקפה וכדומה, אבל ביחס לצרכים שלנו כבית, כזוגיות, כשלום בית, כחינוך ילדים, אנחנו יותר ויותר נעשים מודעים לעצמנו. אז התהליך הוא בריא. ולכן אנחנו צריכים להגדיר זמן. בואו נגדיר עוד 0.5 שנה, עוד שנה של טעימות בלי לשפוט, בלי צורך להחליט. כי ברגע שאנחנו עם צורך להחליט, אז אנחנו עכשיו מתלבטים למה לא החלטתי, איך לא החלטתי, עדיין לא החלטתי, וזה מתסכל, וזה מאכזב. לא. אנחנו מראש לא צריכים להחליט. אנחנו עכשיו בתהליך, ואנחנו מרשים לעצמנו לחוות התהליך, להתנסות בתהליך, ולבדוק מה שמתאים לנו לפי כללי החיים שלנו. וזה ייקח זמן. וזה נהדר, ועד הרבה. נוכל לדבר על התהליך, נוכל לחוות את התהליך, לא צריכים להכריע אותו. כי כמו שאמרנו בהתחלה, אם והיה וחווינו סגירות יתר בשלב מוקדם של החיים, הפתיחות היא לא בהכרח הפתרון, אולי היא הבריחה. הפתיחות יכולה להיות איזשהו פתרון, בתנאי שזו פתיחות שהיא גם מתאימה לכל מערך החיים, גם להשקפה, גם התפיסה, גם לשגרת החיים וכדומה. הסתדר העיקרון.
יישר כוח גדול, אבל ממש העברת את הדברים מאוד ברור.
ברוכים תהיו. נצא להפסקה ובעזרת השם מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
נושאים נכבדים, זוהי קריאה נוספת ליוצאים לחופשת סוף שבוע במלון הפאר דן פנורמה אילת.
מרגליות תיירות וקול חי מזמינים אתכם לסוף שבוע פרשת יתרו, בהשתתפות הרב אבנר קבז, הרב חיים זעיד ובעל התפילה אברי מירות, צמד המסמכים יהודה שוקרון ואלעד כהן, מופע ליל שישי עם ענק הזמר חיים ישראל, שבת מעין עולם הבא. בואו ליהנות מסוף שבוע בלתי נשכח. להזמנות תתקשרו עכשיו 02-666-5555, 02-666-5555 555.
אז קחו את המזוודות וטוסו ליהנות.
מרגליות, תיירות בנופש בארץ ובעולם.
ההתרחשויות האחרונות גורמות לכם לקושי ומועקה? מחפשים תשובות מקצועיות לסביבה הקרובה? רוצים לדבר על זה? המוקד הטלפוני של בית חם זמין עבורכם לכל שאלה. חייגו לכוכבית 9518.
השמועה עשתה לה כנפיים, ועכשיו באשפר, ממלכת הבשר, כנפיים אוף קפוא בדץ נווה ציון, ב5.90 ₪ לקילוגרם בלבד. כנפיים אוף קפוא הרב לנדור, שארית והעדה החרדית, ב7.90 ₪ לקילוגרם בלבד. אשפר, הקצבייה המחודשת. שלמה המלך 17, בני ברק.
היי, הספרים כמעט נופלים, למה אתה מסדר אותם ככה למדף?
אז איפה לשים? יש לך הצעה יותר טובה.
מה אני? איקאה?
הצעה מיוחדת באיקאה, מגוון רחב של מוצרים במחירים משתלמים, מאלף ועד כפתת בשבט, 3-31 בינואר, בחנויות איקאה.
All Gift for You, משלוחי מתנות מעוצבות ושוקולד לכל יעד ברחבי הארץ ולמגוון יעדים בארצות הברית ובאירופה. הזמינו אונליין All Gift for You 02-997-4050, 02-997-4050.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
שלום, ערב טוב.
כן, ערב טוב הרב, שומעים אותי?
כן.
רציתי לשאול, מה קורה שיש קשר כזה בין הורים לילד? כי אני מרגישה על עצמי, לקח לי הרבה שנים להבין שמשהו לא בריא, ממש כמו שהרב תיאר, רגשתי שהרב כמעט מתאר אותי. זהו, אני...
מה אנחנו עושים בקשר כזה?
שזה אז... יותר מורכב, כי כאילו... זה לא כמו, נגיד, חברות או בעל ואישה, זה כאילו קשר של הורי וילד. מה, כאילו,
הילד תלוי בהורים.
ההורים תמיד יש עניין של גם כיבוד הורים, ויש עניין, נכנסים עוד דברים כאלה, זה לא דברים, זה לא כוחות שווים.
נכון, זה לא כוחות שווים. שבהם אפשר לקום, ללכת, וגם הילד תלוי בהורים, וכיבוד הורים, נכון. המערכת היא בהקשר הזה מורכבת הרבה יותר, נכון. לכן, מה אנחנו יכולים לעשות בדבר כזה? קודם כל, כן יהיה חשוב שיהיה קשר עם מישהי, אשת חינוך, מישהי שהיא מבינה בעניין, מישהי מבוגרת בעל ניסיון בהקשר הזה. אז קודם כל, טוב שיהיה קשר בדבר הזה. מדוע? מכיוון שאם והיה, וכך הם פני הדברים, אז לפחות, אם יש איזשהו מבוגר אחד, שמבין בעניין, מבין בתחום, בהקשר הזה מבוגרת, שמבינה בתחום, ויכולה אפילו להבין, ומדי פעם להזכיר לאדם, שהחיים שהוא חי, בתוך אותה התעללות, הם לא חיים, שמשקפים, את כל הקשרים שיש בין בני אדם, הם משקפים אך ורק את הקשר הנוכחי. וככל שהאדם יש לו, נקרא לזה את האי בודד של המקום היחסית, יותר בריא, יותר נכון, יותר חי חיים אמיתיים שבהם יש מקום לצרכים, לרצונות, לדעות. וכפי שאמרנו בפתיח, זה ודאי שהאדם לא אמור לתת דרור לכל רצון, לכל רגש, וודאי צריך האדם מתוך בחירה לשלוט על עצמו. רק מה שקורה בקשרים של התעללויות, זה לא שהאדם יש לו רגש, והוא בוחר לבסד אותו, מה שאמור להיות.
בוא נגיד ככה, עד גיל מבוגר, כאילו לא ידעתי מי זה אני ומה זה רוצה.
נכון. אני רק מגדיר לציבור שלא יתבלבל. כלומר, כשאנחנו אומרים שבענה אמור לתת ביטוי לרצונות, לצרכים, לרגשות, אין הכוונה שאדם אמור לתת ביטוי ולעשות מה שהוא רוצה, ואם הוא כועס גם יזרוק כיסא. ודאי שלא, זו לא הכוונה. הכוונה היא שאדם כן אמור לתת ביטוי לרגשות, אבל גם לבשר אותם כפי שצריך. במקרה של התעללות, מה שקורה הוא, זה שהאדם הוא רוצה לבטא רגשות, אבל הוא נמנע או אוסרים עליו לבטא רגשות, אבל לא מתוך בחירה, אלא בעל כורחו, וזה המהלך הלא בריא. לא מתוך בחירה הוא בוחר לבסט רגשות, אלא בעל כורחו הוא נדרש לבסט רגשות, לא כפי האופן הראוי והמתאים, לא כפי שהוא יכול לבסט את הרגשות שלו. זה מה שאמרנו הפתיח. ולכן, אם והיה ואנחנו הולכים, ואנחנו בקשר עם בן אדם אחד, אפילו בן אדם אחד, זה יכול להיות גם חברה טובה, אבל בדרך כלל הם לא בגיל ולא במקצועיות להבין את מורכבות הדברים. עדיף שזה יהיה מישהו מבוגר עם ניסיון וקשר עם הרבה בני אדם, עם איש מקצוע, ואנשים כאלה כן יכולים יותר ויותר להגדיר את הדברים. להגיד מותר להרגיש, לתת ביטוי לרגשות, להברר רגשות. כי מה זה נקרא שאדם רוצה לפגוש את עצמו? הוא רוצה בעצם לפגוש את הצרכים שלו, והדעות שלו, והרצונות שלו, והרגשות שלו, שהם לא היו לגיטימיים עד עכשיו. עכשיו הוא כן רוצה להרגיש אותם. עם הזמן הוא ילמד לבסד, לסדר, לארגן, אבל קודם כל להתחיל עם זה. ואדם אחר יכול לעזור ולסייע בדבר. דבר נוסף, אם אנחנו לא מוצאים אדם אחר, אז יש מהלך שהוא קשה יותר, אבל הוא חשוב מאוד להתנסות בו. יומן. האדם כותב לעצמו יומן. האדם מתאר לעצמו מה הוא חווה ואיך הוא חווה, מה הוא הרגיש, מה הוא רצה להרגיש, מה הוא לא יכל להרגיש, איפה הוא היה מוגבל בהרגשה. וכך יותר ויותר לתת מקום לעולם התחושות והרגשות. מדוע? מכיוון שמה שקורה במצב בו האדם הוא סובל מהתעללות, לא מאפשרים לו אפילו להרגיש. רבי זיגשר, בלקט שיחות מוסר, יש לו מאמר שנקרא פיתוח כוח האהבה. שם הוא אומר, אנחנו חייבים לתת לילד לוותר רגשות, להרגיש, לחוות, להרגיש טוב. למה? כדי שיום אחד יהיה בכלל לב, שיהיה אפשר לצוות עליו חובת הלבבות. אבל אם והיה ואין לב, אז איך אפשר לדבר לאחר מכן על חובת הלבבות? קודם כל צריך שיהיה לב, אחר כך נדבר על חובת הלבבות. אז גם פה, אז אנחנו בעצם צריכים לחפש איך אנחנו נותנים יותר אישור, תוקף, לגיטימציה לתחושות, רגשות, רגשות רעים ורגשות טובים. דברנו, אז אמרנו, או אדם, אדם, מישהי שמבינה בעניין, ודבר נוסף, דיברנו אפילו על כתיבה, לכתוב על הדברים. ודבר נוסף, אחרון, לאפשר לעצמנו פשוט להרגיש טוב, וזה יכול להיות אפילו בדברים קטנים. האדם אוכל ארוחה, אפילו להתרכז במאכל, לחוות אותו, וליהנות ממנו, קצת יותר מאדם רגיל. למה? לחוות, לחוות, להרגיש, מה שנקרא, להתחבר לעולם התחושות. זה נכון שלא כל אדם צריך לעבור דבר כזה, אבל אדם שעבר התעללות, אדם שעברה אירועים כאלה, שחנקו את עולם הרגשות שלו, הוא חייב להברר אותם. ולכן זה בא ידי ביטוי, אפילו הוא ישמע מוזיקה, הוא ישמע שיר, והוא אפילו סוגר את העיניים, ומנסה להתרכז בחוויה, בהרגשה. אז לא כל אדם עושה דבר כזה, אבל אדם שעבר את החוויות שתיארנו, זה כן יכול לעזור ולסייע, וזה כן יכול להיות חשוב. למה? מכיוון שאנחנו רוצים לתת תוקף, ולהחיות מחדש את עולם הרגשות. אז זה שלושה אופנים שבהם אפשר להתחיל את התהליך.
היי, תודה רבה, רב, ממש תשובה.
בבקשה, שיהיה בשורות טובות. יש לנו שתי דקות, ננסה להתייחס בשתי דקות לשאלה או שתיים. שאלה אחת, הבן פעם אחת מגיע הביתה עם מצב רוח חיובי והוא נחמד, ופעם אחרת הוא מגיע תוקפני ולא נעים, הוא בן 15 בגיל ההתבגרות, מה אנחנו אמורים לעשות? התשובה היא, ההורים אמורים להגיב, ההורים אמורים להגיב כך. כאשר הוא מגיע כעוס, מתוסכל, אם הוא לא מתחצף, עדיף להתעלם. כאשר הוא מתנהג בצורה חיובית, נחמדה, נעימה, מתעניינת, פשוט לתגמל אותו. לא צריך לתת לו פרס. לתגמל, הכוונה היא לדבר איתו, לחייך אליו. למה? כי אנחנו רוצים להעביר לו מסר בצורה, נקרא לזה עקיפה, באמצעות חוויה. חוויה שאומרת, כאשר אתה מגיע כועס, מתוסכל, מאוכזב וכדומה, יש כאן אדישות. כאשר אתה מגיע שמח וכדומה, יש כאן התנהלות חיובית. עכשיו נעמיק עוד קצת. יכול מאוד להיות שהוא מגיע כועס, מתוסכל וכדומה, אז משהו מפריע לו. נכון. אז אם הוא מגיע כועס, מתוסכל, אבל בדרך כלל הוא אדם שמח, אז ודאי שנשאל אותו, בן יקר, מה קרה? מה קרה? בוא נשא, בוא נדבר. ודאי, זו חובה של ההורים. אבל אני מבין שלא זו השאלה. השאלה היא שיש כאן מהלך של אופן קבוע, לא חד פעמי. אז קשה להגיד שיש כאן משהו שהוא מגדיר אותו, של כאב מסוים, אלא יש כאן כבר איזשהו אופק. אם יש כאב, ודאי, נפתח את הכל, נדבר כדי להבין מה מטריד מהמפריע. אבל אם והיה ויש כאן גישה, שפעם ככה, פעם ככה, אז אנחנו צריכים לענות לגישה בעזרת גישה. וזה מה שצריכים ההורים לעשות. כאן תוכניתנו מגיעה לסיומה. תודה רבה למוישה כאן, לשלום פולק שהיו איתנו, לאחרי המאזינים, מחר בעזרת השם, 6:05, קהיל תערוג בנושא, משמעת עצמית, והשידור הוא גם מצולם ומועלה לאתר. היו ברוכים, לילה טוב. חזקים, מחוברים, משדרים כל חיים.